Okay, Erev Tov Lekulam. Kodem Kol, Hashur Azel, Lilui Nishmat, Yitzhak Tobolsky, Kamo Kol Hashurim, Shal Rabbani Agush. אנחנו מאוד שמחים שאחרי, נראה לי, מלפני הקורונה, זה הפעם הראשון שהרב מגיע אישית וכולם יכולים להיות פה אישית אצל השיעור של הרב. אז אנחנו רק רוצים להודות לרב מיתן, על ההגעתו ושמזכה אותנו עם התורה שלו תמיד. אז בבקשה, הרב.
שלום לכולם, רגע, יש פה קול, אז טוב. בשורה אחת טובה, בשורה אחת קצת פחות. בשורה טובה שאני מאוד שמח לפגוש את הציבור, אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו. כמה זמן לשיעור? אני לא יודע, לא אמרו לי. מה?
שעה.
כן. והבשורה קצת פחות טובה, הפעם זה שיעור לא קל. כלומר, נתתי פה כבר, פה בבית הכנסת השני, נתתי כבר כמה שיעורים לחנוכה, ושם דיברנו יותר היסטוריה ועניינים רוחניים. היום לקחתי עניין הלכתי, והמקורות שלנו הם מקורות שעוסקים בהלכה, ואני מקווה שנעמוד ושנחזיק מעמד, לכולם יש דפי מקורות. כן, אז אם ככה זה בסדר. ובואו נציג על מה אנחנו מדברים. הכל רשום בעצם בכותרת, על התייוונות בימים ההם ובזמן הזה, ועל איזושהי השוואה שאני רוצה לעשות בין ימי החשמונאים לבין ימינו, לבחון אם ההשוואה תקפה, עומדת. ונקרא אולי קודם כל את שני המקורות שהבאתי מספר המכבים, ונבין במה אנחנו הולכים לעסוק. ויהי ככלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה, אשר במודעית, מודעית היא מודיעין, לזבוח זבח כאשר ציווה המלך. ויהי מתתיהו ויחום לבבו, ותבער קנאתו על תורת אלוהיו, ויהי עוז מחמתו לאיש וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד דמית, ויתוץ את הבמה ויקנא לתורת אלוהיו, כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלום, וירוץ אחריכם בתוך העיר, ויקרא בקול גדול ויאמר, מי האיש שחרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו, יבוא אחריי. אחר כך, אחרי כמה דברים, ויהי כי חזקו וגם גברו חיל, ויכו באפם ובחמתם את כל הפושעים בישראל, אני מדגיש, הכוונה על המתייוונים, והנמלטים נעשו לגויים. ומתתיהו ורעיו עברו בכל גבולו ישראל, ויתפצו את הבמות, וימו לו את הילדים, אשר לא נימול בשר או עולתם. אני רוצה קצת לשים על השולחן השוואה בין כל מיני מגמות היום, הייתי אומר, איפשהו, בואו נאמר, לעזוב את המסורת היהודית בצורה בוטה, אם אני משתמש במילים הכי צמחוניות שאני יכול, לעזוב את המסורת היהודית בצורה בוטה וללכת אחרי דברים אחרים ותרבויות אחרות, ואת השאלה מה מתבקש מאיתנו בעניין הזה. נדמה לי שנתתי כאן שיעור פעם על הקנאות, ואני לא מתכונן לחזור על הדברים האלה, נדמה לי שנתתי. וכאן בהחלט אנחנו מדברים על דברים שקשורים בהלכות קנאות, אני מתכוון לראות את הדברים מזווית קצת אחרת. המקורות כאן לא לגמרי מסודרים. בואו נתחיל ממקור 9. מי שאינו מודה בתורה שבעל פה, הרמב״ם זה בהלכות ממרים, כמו שכתוב, בהלכות ממרים מדברים על ההלכה שנקראת אצלנו זקן ממרה, והאיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמוע אל כהן העומד שם לשרת שם את השם ולאורך אוהל השופט, ומת האיש ההוא וירתה הרע מישראל. ואחר כך יש לנו מסכת הוריות שעוסקת בדברים האלה, וכאן ברמב"ם בהלכות ממרים. מי שאינו מודה בתורה שבעל פה אינו זקן ממרא אמור בתורה, אלא היום כלל האפיקורסים הוא מיתתו בכל אדם. שוב, כוונתו כמובן לצדוקים, ובזמנו של הרמב״ם לא היו צדוקים, לקראים. מאחר שהתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, מורידים אותו ולא מעלים. הלכה במסכת עבודה זרה, אלו שמורידים אותם ולא מעלים. מי שלא מבין מה זה מורידים ולא מעלים, עוד מעט תהיה לנו פרשת השבוע, פרשת וישב, תהיינו מה כתוב שם. על הורידו, שם הורידו ואחר כך העלו, אבל מורידים ואין מעלים. והיום כשכל האפיקורסים אומרים אין תורה מן השמיים והמוסרים והמומרים, שכל אלו אינם בכלל ישראל, ואינו צריך לא לעדים ולא להתראה ולא לדיינים, אלא כל ההורג אחד מהם עושה מצווה גדולה ויסיר מכשול. המשיך הרמב״ם ונותן הסתייגות, במה דברים אמורים? באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו, וכופר בתורה שבעל פה. כצדוק וביתוס, לכן כל אותו עם אחריו, שוב כמו בזמנו של הרמב״ם, שאלת צדוק וביתוס, שהיא שאלה עתיקה מאוד, עוד מתחילת ימי המשנה, שאנחנו מדברים על אנטיגנוס, איש סוחו, קיבל משימון הצדיק, אחר כך כתוב, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן קיבלו מהם, לא ברור מה זה מהם, כתוב אנטיגנוס איש סוחו, הצגלות קיבלו ממנו, מה זה קיבלו מהם, לעניות דעתי חסרה של משנה. לא בגלל שנשמתה, אלא בגלל שנמחקה. ומה שהיה צריך להיות אחרי משנת אנטיגנוס איש סוחו קיבל משימון הצדיק, הוא היה אומר, תהיו כעבדים המשמשים את הרב, אני אקבל פרס וכולי. הייתה צריכה להיות שהמשנה צדוק וביתוס קיבלו ממנו. בהתחלה הם היו צדיקים וחכמי בית המדרש, קיבלו ממנו, מה הם אומרים כרגע לא משנה, ויוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן קיבלו מהם. ואז זה גם פותר לנו בעיה שיש דילוג על מספר שנים של כמה עשרות שנים, דבר שלא כל כך ברור. יוסי בן יועזר היה בתקופת מתתיהו החשמונאי, כשאנחנו מדברים על אנטיגנוס איש סוחו, אנחנו מדברים על תחילת המאה השלישית לפני ספירת הנוצרים. כן, חסר שם איזשהו דור באמצע, וזה יוסף בן יוסף ויוסף בן יוחנן שקיבלו מצדוק וביתוס, אבל לפני שהם יצאו לתרבות אחרת. כאמור, הרמב״ם מדבר כאן על צדוק וביתוס, אבל הוא מתכוון בעיקר לקראים, שהם היו היריב הגדול בן זמנו, ואומר, זה הרמב״ם, בני התועים האלה ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים, וגידלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם, וגידלו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצוות, הרי הוא כאנוס. אבל מי ששמע אחר כך שהוא יהודי וראה יהודים ודתם, הרי הוא כאנוס שהרי גידלו על טעותם, כל אלו שאמרנו, האוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו, לפיכך ראוי לך, זה גם את שבועון מושכם בדברי שלום, עד שיחזירו אותם לאיתן התורה. זה כמובן נשמע קצת יותר רגוע מהרישה של הרמב״ם שמדבר על מורידים ולא מעלים ושלא צריכים התראה ועדים, אלא כל ההורג מהם עשה מצווה. זה נשמע יותר רגוע. ומכאן למושג הידוע שמחדש לנו הרמב״ם ביחס לכל מיני אנשים שמנסים להוציא אותנו לכיוונים אחרים, המושג הידוע בשם תינוק שנשבע. המושג הזה לא נאמר לגבי זה, הוא נאמר לגבי דברים אחרים, נאמר לגבי תינוק שנשבע לבין הנוכרים ולא שמע מעולם על מצוות שבת. מה שנקרא במשנה במסכת שבת, כל השוכח עיקר שבת, אין עשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה, מעולם לא שמע שיש מושג של שבת, בגלל שמאז שהיה תינוק נשבע לבין הנוכרים, המושג תינוק שנשבע שאנחנו משתמשים בו הרבה, לקוח מהעניין הזה, נראה גם את הרמב״ם מלכות אבל, מצוות עשה של דבריהם, מצוות עשה מן רבנן, לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא את המת, כלומר ללכת ללוויה, להכניס קלה, להכניס הקלה, ללוות האורחים, להתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, ללך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, את הקבר כמובן, וכן לשמח קלה וחתן ולסעדם בכל צורכיהם, ואלה הם גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, זה הברייתא הידועה, אלו דברים שאין להם שיעור וכו'. אבל בשכל ומצוות בדברים הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך, אחרים, עשה אותם, וכאן שלוש המילים האחרונות ברמב״ם, עשה אותם לאחיך בתורה ובמצוות. כלומר, שכל ענייני גמילות חסדים, שהזכרנו למישהו אחיך בתורה ובמצוות, שלוש נקודות, כן? כולם מבינים על מה מדובר, כל מיני דברים שלא כל כך נוח לשוחח עליהם, אבל מכלל הן אתה שומע לאו. נראה במסכת שמחות, מסכת שמחות זה כמובן לשון סגי נהור, והכוונה מסכת אבלות, כמו סדר טהרות. סדר טהרות עוסק כמובן בענייני טומאות, יש לנו כמה וכמה דברים כאלה, סדר נזיקין נקרא בראשונים סדר ישועות, כן, ואחד מהם אפשר להביא דוגמאות אחרות גם. אז מסכת שמחות, כל הפורש בדרכי ציבור, אין מתעסקים עמו לכל דבר. אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים, ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים שעבדו שונאיו של מקום. שנאמר, לא משנאיך השם ישנא ומתקומבך יתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. מדרכי ציבור הכוונה מדרכים שעם ישראל נוהג בהם בשמירת התורה. נראה גם באבות דרבי נתן. ושנאת הבריות כיצד מלמד שלא יכוון אדם לומר, אהוב את החכמים, הוא שנא את התלמידים, אהוב את התלמידים, הוא שנא את עמי הארץ, אלא אהוב את כולם. הוא שנא את המינים ואת המשומדים ואת המסורות. מסורות זה מלשינים, שהיו מלשינים לגויים. וכן דוד אומר, משנאיך השם ישנא ומתקוממיך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. הלא הוא אומר, אהבת לרעך כמוך אני השם, מה אתה, אני ברעתיו. ואם עושה מעשה עמך, זה כאן הביטוי, מבוסס על הפסוק, ונשיא לעמך לא טהור, לא טהור. שהגמרא שואלת, האם זה חל גם על הורדוס, ואומרת, הרי הורדוס איננו עושה מעשה עמך. כלומר, בבבא בתרא, אתה אוהבו, ואם לאו אי אתה אוהבו. ובכן, זה הכל כיוון אחד, בינתיים אנחנו מוצאים רק את ההיתר, כלומר, לכיוון השני, רק את מה שאומר הרמב״ם על תינוק שנשבע, ואחרת זה נראה די דומה למה שקראנו בספר המכבים, כלומר, למה שמתתיהו עשה שם לאיש שבא לסבוח, כמובן לזבח לעבודה זרה, על הבמה במודעית, ואחר כך שעשו באפם ובחמותם את כל הפושעים מישראל, ונטצו את הבמות ומלו את הילדים, כמובן עשו את זה בחייה וכולי. טוב, האווירה פה כבר בצדק קצת כבדה, בואו נלך קצת לדברים נוספים, אולי מלבד הרמב״ם על תינוק שנשבע, כדי לראות מה אנחנו עושים עם כל הסיפור הזה בדורנו, כשהשאלות על ההתייבנות, הייתי אומר, הן לא קלות. אני רוצה לומר, הן לא קלות. יש כמובן הבדלים. הבדלים גדולים בין המצב היום למצב אז. זה כלל אז בפרוש עבודה זרה. המאבק העיקרי, וזה צריך לדעת, המאבק העיקרי של ההתייבנות עם היהודים ששמרו את דרך השם, היה על ברית המילה. היה גם מאבק על השבת, היה גם על דברים אחרים, אבל המאבק העיקרי היה על ברית המילה. כדי קצת, בואו נגיד, לעברר את החדר, אז אולי אני אגיד את עניות דעתי על מה שנאמר שנשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. אפשר להגיד שהיו באותו נס, כלומר באותה ישועה, אבל אז זה פשוט, כל ישועה, אין ישועה לחוד לגברים וישועה לחוד לנשים, כן? כשעם ישראל לא שם, אז ודאי שאין בכלל מקום להבדיל בין גברים לבין נשים. אבל ראשונים רבים יודעים שאפם היו באותו נס, כלומר שהיו פעילות באותו נס, זה נאמר על שלושה דברים, זה נאמר גם על מצוות הפסח שאפם היו באותו נס, וזה נאמר כמובן גם על קריאת המגילה ומצוות הפורים, שאפיהם היו באותו נס. יש הרבה, אפשר לתת שיעור שלם על פסח בעניין הזה ושיעור שלם על פורים, אבל אנחנו נסתפק בהערה קצרה על חנוכה, מה זה שאף הם מגבור אותו נס, אני יודע, תוספות מבין שהכוונה למעשה יהודית, זה מעשה שלא ברור, וגם על פי כל מה שיש לנו בספר יהודית, אין לזה שום קשר לתקופה החשמונאית, זה היה ממש בתחילת התקופה הפרסית, אנחנו נמצאים דורות רבים מאוד לפני. עצם הסיפור לא מספיק ברור, ואני רוצה ללכת כאן לכיוון אחר בעניין הזה, וגם אולי לתת איזשהו הסבר חדש, בין כל ההסברים שנותן לבית יוסף, לתת אולי איזשהו הסבר שהוא לא נותן, מדוע חג החנוכה הוא 8 ימים, בית יוסף שואל את השאלה, אם היה נס, אם היה מספיק שמן ליום אחד, והשמן דרך 8 ימים, אז הנס הוא רק 7 ימים, שאלה, נו, קושיה, ויש עליה כל מי שפלפל נתן עליה תירוץ, לא ניגע בזה, אבל אני יכול לתת גם עוד, הרבה תירוצים אחרים, אני רוצה רק להתייחס לאחד מהם, אני חושב שהוא נכון, שקוראים את ספר החשמונאים, ששמונה ימי חג זה זכר לשמונת ימי מילה. כן? זה היה עיקר המאבק. ובמאבק על המילה מופיע לנו בספר החשמונאים, בשלושה מספרי החשמונאים, יש לנו 4. בשלושה מספרי החשמונאים, גם באלף, גם בית וגם בדלת. מופיע שמי שנאבק על ברית המילה היו הנשים. כן, דברים כנראה לא היו בבית וכדומה, ונשים הם אלו שנאבקו על המילה, אני אגב מזכיר שבאתיופיה, במסורת האתיופית נשים היו בונות את בניהן. כן? מה שאנחנו מכירים מציפורה, אבל ציפורה זאת מסורת מדיינית, לא ברור אם זאת מסורת יהודית, או אם זה קשור מסורת יהודית, הרמב״ם הרי אומר שהמדיינים חייבים בברית מילה, הם הרי בני אברהם, כן? ממילא הם חייבים בברית מילה, אבל זאת הייתה ברית מילה אותי מסורת בידנית, אני לא נוהג בזה כרגע, אבל במסופר בכל ספרי החשמונאים. הם נשים מלו את בניהם למרות הגזירה, ויש סיפור כשמלו אותם וקפצו איתם אמא, תינוקות אחרי שמלו אותם, קפצו איתם מראש החומה, כן, כלומר, כי היה ברור שהדין שזה מוות ובאמת מקרים שתפסו נשים, סחבו אותם, קשרו אותם בזנבות סוסים וסחבו אותם ברחובות עם התינוקות שלהם. אבל הדבר המעניין, מי שלחם על ברית המילה יותר מכולם, היו נשים. אני חושב שבעקבות העניין הזה, מה שקרה לאותם נשים, אז גברים כמובן יצאו לקרב, אחר כך ואמרו, אי אפשר לשתוק על זה. אבל אני חושב שנשים חייבות בנר חנוכה, שהם היו באותו נס, הכוונה למאבק הזה, של הנשים על קיום ברית המילה. הבנה שבלי זה אין שום דבר, והמאבק על ברית המילה הוא ממש מאבק על להיות המחלוק, מבחינה יהודית. זה הסימן, זה המשמעות שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, מכל המשמעויות. עד רבה, יש לנו מושג הלכתי, נזכר לנו גם בפרקי אבות, בדבריו של רבי אלעזר המודעי, המושך באורלתו, נזכר בין אלה שאף על פי שיש בהם תורה מעשים טובים, אין להם חלק לעולם הבא, המושך באורלתו. יש לנו תיאורים ממאה החשמונאים, שוב הרי המתייוונים הלכו גם לתחרויות ספורט, שהיו בגימנסיונים, ביטוי גימנסיה אגב לקוח משם, מתחרויות הספורט שלהם, ותחרויות הספורט כללו מאבקים, המאבקים היו בבריכה, איך ידעו מי ניצח ומי הפסיד? מי שניצח פשוט היה משקיף את מי שהפסיד בתוך הבריכה, והוא היה שוכב בתוך הבריכה וכולי. כן, ברור לחלוטין, הם מוצאים משם את הקריאה שלו. זה היה הרבה יותר מרתק מבחינה ספורטיבית, שאנשים לא סתם נלחמו בשביל לקבל גביע, אלא נלחמו לחיים ולמוות, זה הרבה יותר מעניין. כן, כמו מלחמת שברים בספרד, מלחמה לחיים ולמוות, אתה חייב לנצח. זה מה שקרה שם לצערנו הרב. התרבות היוונית הצריכה שהמתאבקים למיניהם וגם עושי הספורט האחרים יהיו ערומים, זה היה הרבה יותר יפה, ילכו ערומים. והיהודים התביישו בגימנסיונים האלה, בברית המילה שלהם, הם פשוט התביישו בזה. ואז יש תיאורים איך שהם תלו משקולות. אני מזכיר שבמקום הזה יש לנו אור המילה, יש בדבר הזה גם רעיון, יש אור המילה, אור המילה, אור ברית המילה, המוהל חותך, קובר בחול, וזהו, אין לך מאיפה לקחת אותו אחר כך, כן? אתה לא יכול להחזיר, זה בלתי הפיך. אבל יש גם אור הפריאה. אור הפריאה, המוהל קורא, זה אור מאוד דריכי כזה, ומקפל אותו מסביב, זה אור שניתן להחזיר אותו. כלומר, כאן ניתן להפוך את בית המילה, הם היו תולים עליו משקולות, תולים עליו משקולות, כדי למשוך את האור הזה, כדי שיחסה מחדש את המקום, וכדי שהם יראו ערילים. למשוך את האור הזה, זה היה מושך באורלתו, מה שנקרא. יהיה גם תיאור מזעזע, אבל חשוב מאוד, בתוספתא במסכת שבת, מתקופה אחרת, על מושכים באורלתם שהיו בתקופת גזרות אדריאנוס, שם עשו איזה חשש מיטה, לא כדי להתייבן, ונימולו ומשכו לילדים את האור בצורה כזאת, כדי שלא יהרגו אותם, כן? הגזרה שעליה פרץ מרד בר כוכבא, שתי גזרות. אחת הייתה הגזרה על ירושלים, שהפכו אותה לאיליה קפיטולינה ושמו צלם במקום המקדש, והגזרה השנייה הייתה על ברית המילה, כן? ועל זה פרץ המרד. אבל מכל מקום היו, כאמור, הרבה מאוד משוכים, ויש שאלה אם משוך צריך שימול עוד פעם, או לא ימול עוד פעם, כי זו סכנה. חלוק את רבי יהודה ורבנן, שלא נעסוק בה כרגע, אבל זה מושג המושך בעולתו. בימי ההתייבנות, אנחנו מדברים על אנשים שמשכו בעולתם באידיאולוגיה, כן? כלומר, כדאי לחזור להיות כמו גויים. ועל זה היה המאבק. המאבק היה על ברית המילה, זה מה שמתואר כאן, כן? וימולו את הילדים אשר לא נימול בשר עולתם, זה היה מאבק על הזהות היהודית הבסיסית ביותר. כלומר, מתייבנים רצו לחלוטין להיות כמו גויים, להיות לגמרי. צריכים להזכיר שאלכסנדר מוקדון, שבואו נגיד, היה כובש עולם שלא היה כמוהו, אני חושב אפילו יותר מג'ינגיס חאן, אולי אני טועה, אבל אני חושב שהיה מבחינת שטחים, מבחינת מקומות שהגיע, לא היה כמוהו. והוא גם השפיע על תרבות העולם, השפיע השפעה מכרעת עד היום. כל התרבות המערבית צמחה ממנו, הוא היה תלמיד של אריסטו. ואלכסנדר מוקדון, לא היה לו צבא גדול, מה זה מוקדון? ארץ כזאת קטנה. הגישה האסטרטגית שלו הייתה, הוא שכר חיילים, הלך איתם, קבע שזה ארץ, חילק נחלות לכל החיילים, ואסף אליו אחרים מהארץ הנכבשת, כן, ועשה מהם צבא, והבטיח לחלק להם נחלות במקום שיבואו לשם. בצורה כזאת הוא הביא לכך שארץ ישראל התמלאה גויים וזרים מכל הבלקן וכמובן גם ממוקדון ויוון ומכל המקומות האלה ופה עם ישראל היה בתוך איזשהו בליל מאוד גדול ועם ניסיון להפוך את כולם להיות בני אותה תרבות ובואו נגיד במשמעות של לעקור את היהדות במובן הקשה ביותר ועל זה היה המאבק, וזה היה ממש מאבק להיות או לחדול, היום לא הייתי מגדיר, היום יש מאבק על ברית המילה, הוא עדיין ברוך השם בשוליים, הוא קיים, אבל הוא בשוליים, אבל צריך לדעת שהוא קיים, אולי ככה כדי להתאפרר, בגלל שהשיעור הולך להיות קשה, אני אספר גם איזשהו סיפור קטן על העניין הזה, ו... בואו נגיד, אנשים מודיעים בזהות היהודית, רוצים שיהיה ככה. זה לא המאבק הזה לחיים ולמוות של יהדות, כמו שהיה אז. לא מאוד רחוק מזה, אבל בפירוש זה לא זה. אני גם רוצה לומר עוד משהו. גם מתתיהו ורעב, על פי המסופר בספר החשמונאים, לא נכיר את זה עכשיו, זה סיפורים ידועים. הם לא החלו את המאבק, את המאבק, נקרא לו המאבק העלים. עד שהמתייבנים וגם היוונים ביחד לא שחטו בשבת. 1,000 מהחסידים במערות, 1,000 מהם, כשהיה ברור, אם אנחנו לא נאבקים, אז אנחנו מפסיקים להיות קיימים. ואז הם נכנסו למאבק אחרי שהרגו 1,000 אנשים, נשים, טף וכולי בתוך המערות, שלא רצו להילחם בשבת, גם כן סיפור שאפשר לתת עליו שיעור בפני עצמו. אבל זה לא אותו מצב כמו היום, זה אני אומר כהקדמה. אני רק אמרתי שאני אתן סיפור מסוים על ברית מילה. היה לי פעם מאבק, היה לי מאבק מאוד קשה נגד תוכנית 929 של הרב בני לאו. היום היא קצת יותר טובה, אני לא יודע, אני כבר הרבה זמן לא מסתכל שם, אבל כשהסתכלתי שם זה היה יותר טוב. בשלב מסוים הם כתבו שם כתבות בכל מיני אנשים, והיה קטסטרופה. ואני החלטתי שזה מלחמת קודש, נחלתי נגדה. הייתה שם איזה אחת, אישה שלא הכרתי אותה, היום אני מכיר אותה, כתבה שם משהו בפרשת לך לך, זה היה נורא. הייתי פעם בכנס ירושלים, מה שנקרא, זה היה בבנייני האומה, והיה סימפוזיון על העניין הזה. ואני לקחתי משם כל פני פנינים והתחלתי להקריא לקהל, בקיצור, מולי ישב עליו בנילאו, היו עוד שניים. הוא יצא משם עם זנב מן הרגליים בצורה שאפילו לי לא היה נעים. וכשהייתה הפסקה הוא אמר לי, בוא, אני רוצה לדבר איתך משהו. ישבנו בצד, והוא סיפר לי את הסיפור על האישה הזאת שכתבה את הכתבה הזאת של חירוף גידוף, ואמר לי שלפני 3 חודשים נולד לבן, והחליטה שהיא לא מעלה אותו. הוא מכיר אותה, הם ככה די שכנים. והוא מכיר אותה. בסדר, ניסה לדבר איתה, לא שום דבר, לא מוכנה. בסדר. ביום השביעי, ליל השמיני, מה שנקרא ברית יצחק, הוא דופק בדלת. בא עם כמה ילדים, שואלת אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, באתי לעשות איתה ברית יצחק. לא ברית מילה, לא שום דבר. בסדר, תחלק סוכריות, נגיד פרקי תהילים וזה. באתי לעשות איתה ברית יצחק. טוב, היא נשברה, אמרה, טוב, טוב, יאללה, תביא מחר מועל, תעשו אותי בשקט. מה לא? אז סיפור מעניין. אני אחר כך, בגלל הדבר הזה, אני התחלתי לכתוב ב-929, כן? כלומר, אמרתי, אם זה הסיפור הזה, אני צריך, והתפייסנו. הנשיא התייחס לזה, כתבתי, וגם כתבתי על העניין הזה, כתבתי מה קרה. טוב, לא משנה, אנחנו יריבים מאוד בדעות שלנו, אבל אנחנו ידידים טובים בינינו. היום אני גם מכיר את האישה הזאת, דרך שלישית, אבל אני אומר, הבעיה היום היא קצת יותר קטנה, ממה שהייתה אז, וצריך לדעת שהגבולות הם שונים. אבל שוב, אני רוצה עכשיו ללכת פחות או יותר לפי סדר המקורות, נקרא את החפץ חיים בהלכות לשון הרע. חפץ חיים כמובן הקפיד מאוד על לשון הרע, ועל זה כתב את הספר, וכאן יש לו איזשהו קטע, שניתן לראות שזה לא בדיוק הסגנון שלו, אבל הוא מביא הרבה מאוד מובאות, וגם כאן הוא כותב את זה. זה מובאה מרבנו יונה, רבנו יונה יחסיד, רבנו יונה גירון, זה אחד מחשובי הראשונים, תלמיד חבר של הרמב"ן, בספר שערי תשובה. ספר שערי תשובה, חלק השלישי, חלק שעושה גם בהלכות, וכאן זה ציטוט ממנו. אני קורא, אבל אם בחנת דרכו, אותו אדם שאנחנו רוצים במרכאות לספר עליו לשון הרע, אבל אם בחנת דרכו, כן, פחד אלוהים לנגד עיניו, ותמיד התייסב על דרך לא טוב, כמו הפורק מעליו עול מלכות שמיים, או שאינו נזהר מעבירה אחת, אשר כל שער עמו יודעים שהיא עבירה. לכן מותר להחלימו ולספר בגנותו, לחפץ חיים לא הייתה חרב גדולה כמו למתתיהו, זה גם לא היה שייך, הוא מדבר רק על האלימות שהוא מדבר עליה, זה להחלימו ולספר בגנותו, בין בפניו, בין שלא בפניו, שוב, וזה למרות שהספר הזה עוסק באיסור לשון הרע. ואם הוא יעשה מעשה או ידבר דבר ויש לשופטו לצד הזכות ולצד החוב, צריך לשופטו לצד החוב, אחרי שיתחזק לרשע גם הוא בשאר ענייניו. וכן אמרו רבותינו, לא תנו איש את עמיתו, עם שאיתך בתורה ומצוות. זה קראנו מקודם, במקורות הקודמים. אל תונהו בדברים. ואשר לא שק ליבו לדבר השם, מותר להחלימו במעלליו ולהודיע את אבותיו ולשפוך בוז עליו. ועוד אמרו מפרסמים, זה טעות, לא מפרנסים אלא מפרסמים, על החניפים מפני חילול השם. אתה מפרנס אליהם? אך יש להיזהר שלא לשכוח פרטים אחדים ומצטרכים לזה, וכתבתים בבאר מים חיים. זה הפירוש וההרחבה שהוא נותן על החפץ חיים, ותכף נגיע לזה. זה נראה די מתאים למה שכותב הנימוק יוסף, אחד הראשונים. כתב הרמב"ן, מקור 3, דלאו היינו שונא דקרא, דאו, כמנה שהרי העמד בפרק רבי פסחים, שראה בו דבר יחידה יביא שמצווה לשנוא אותו. ולמה יחוף את יצרו? למה צריך לחוף את יצרו ולעזור לו שם, אני יודע, להטעין את החמור שלו ואת הגמל? נדבר שם על מצוות כי תראה איזה חמור שונא אחר. אלא הכה בשונא דאלמא עסקינא. כלומר, שונא דאלמא הוא ודאי חייב לעזור לו לטעון או לפרוק את הגמל או את החמור או את הדבר אחר שיש לו, אבל אם הוא שונא בתורה ובמצוות, אז בגדר של אחד שמותר לשנוא אותו. אני רוצה לקרוא את הבח, וזה נראה כיוון אחר, בח בית חדש, נושא הכלים מספר 2 על ספר ארבעה טורים, כן, יחד עם בית יוסף. הקשה לשם בשם רבי אפרים מרגנסבורג, אחד מהראשונים, פנתן חשוב, כתב עם כמה פיוטים, עוד מעט הפיוט הגדול של עשרה בטבת, אבותיי כבטחו בשם אלוהי צורים, זה פיוט של רבינו אפרים מרגנסבורג. היכן מצינו שבשביל שעובר על דברי תורה שמותר לגזול ממונו, ותראה שהנה חינמי, באמת, איך שאין בידינו לחופו בעניין אחר לקיים דברי תורה, דעה שאתה גופו מקים כדי לקיים מצוות ממונו לא כל שכן, עד כאן לשונו. לפי זה יחד רשע, דרב חינינה על עניין הונאת דברים, התאמרה שמותר לענותו אם אינו מקיים דיני תורה, וכולי וכולי, ומכל שכן הונאת ממון ומותר לעניין מעשה. אני אסביר את הדברים. כן, הוא שואל את השאלה, הונאת ממון, לא שמענו בשום מקום שמותר להונות בממון אדם רשע. שמענו על הונאת דברים. מה החילוק? בעצם הוא אומר, למה אם הונאת ממון אסורה, למה הונאת דברים תהיה מותרת? הוא מביא גם את ההלכה שמותר להקותו, אבל ברור לחלוטין כאן מתוך דבריו, שלמה זה מותר? כדי לחופו לצאת מעניין שם. כלומר, זה לא עניין שיש כאן שונא, כמו שלמדנו מקודם, שכיוון שהוא שונא, אז מותר לי לעשות לו כל דבר. שדמו מופקר וממונו מופקר וכבודו מופקר וכל הדברים. כל הדברים האלה מותרים כדי להגיע לאיזושהי מטרה. כאן ממילא זה הופך להיות תלוי השאלה, האם כשעושים את הדבר הזה זה יביא אותנו למטרה או לא יביא אותנו למטרה. אבל זה לא שזה הותר בגלל שהוא נחשב האחר, בואו נדבר במושגים שלנו, כלומר מישהו שכללי המוסר לא חלים לגביו. אלא מותר כדי להביא אותו מטרה שלא יהיה פורץ כדי. עכשיו אני עובר לבאר מים חיים שהיה כתוב קודם, הוא כתבתי בבאר מים חיים, ושם אומר הבאר מים חיים אומר שבע הסתייגויות, מההלכה שלו שמותר להודיע תואבותיו, ואני קורא את ההסתייגות הרביעית, שיכוון לתועלת. היינו כדי שיתרחקו בני אדם מדרך הרשע. כשישמעו שהבריאות מגנות פועלי אבן, אמרו עצמו, אולי ישוב מדרכיו הרעים. כלומר, זה לא הותר כיוון שדמו הותר או כל הדברים האלה. אלא הותר בגלל שאנחנו רוצים לגדור גדר ולהביא תועלת, ולהביא לזה שאנשים ידעו שאת העבירות האלה אסור לעבור, ושאסור ללכת בדרכי האפיקורסים למיניהם. כלומר, זה הותר רק תלוי מטרה ולא כמשהו בפני עצמו. כלומר, זה הבדל כמובן גדול מאוד. וזה מוביל אותנו, הדבר הזה, לחזון איש, מאוד מפורסם, אני קורא את החזון איש, במקור 6, ביורה דעה. אתם זוכרים ודאי שהרמב״ם אמר, הבאנו את זה לפרשת השבוע בעוד שבועיים, שמורידים ואין מעלים. אומר החזון איש הזה, ונראה דאין דין מורידים ואין מעלים. שוב, חזון איש זה ממש דורותינו. אלא בזמן שהשגחתו התברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים, הוא משמש בת קול וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית להם קול. והכופרים, מי שכפר, היו בנליזות מיוחדות. כלומר, הם היו ידועים שמופכים מנעם. בהטיית היצר לתאווה והפקרות. ואז היה ביאור רשעים גדרו של עולם. שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורענויות לעולם. הוא מביא דבר וחרב ורעב בעולם. אבל בזמן ההלם, כלומר, זמן שלנו, שנחרטה האמונה מדלת העם, אין במעשה הורדה גדר הפרצה, אלא הוספת פרצה, שיהיה ביניהם כמעשה השחתה ואלימות. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון, ועלינו להחזירה בעבותות אהבה, ולעמידם בקרב תורה במה שידינו מגעת. זה כבר נותן את היש לעבותות אהבה בנימוק שונה לחלוטין מאשר רמה. לא בגלל דין תינוק שנשמע. אלא בגלל שכל הדין שמותר לרדוף את הרשעים, זה רק אם זה מביא תיקון. נסביר את הדברים. שוב, הארוכים טוב שאומר פה החזון איש, לא יודע, לא בטוח בזה, שהכל היה רק בזמן שהיו ניסים גלויים וכדומה, אבל בואו נגיד, אנחנו מדברים על עם שהיה ברור שחלק מלהיות מהקהילה ולהיות מעם זה קיים מצוות. היו אנשים שניסו לפרוץ את הגדר הזאת. תמיד אתה עומד בפחד, אם אחד יפרוץ גדר, ילכו רק הבשרה. ואחרי העשרה הלכו 100. והיה הצורך לגדור גדר, ולכן מי שעשה כאלה דברים, תרק, חסמו אותו, וחסמו אותו גם באמצעות לשון הרע, ולבוז לו, וכלל אותו, ולעשות את כל הדברים, כדי שיהיה ברור, אלה דברים שאצלם לא בבית ספרינו. נגדיר את זה. כלומר, שכשמישהו כפר בדברי תורה, או ב... או באמונת חכמים, או בכל הדברים האלה, אז בואו נגיד, התייחסו אליו בערך כמו שהתייחסו לאלעזר שטרן, כשהוא אמר שהוא גרץ שם כמה שנות. כלומר, לא פחות מזה. כלומר, התייחסו מישהו שעובר להיות מחוץ לגדר. אמרתי, זה כמובן לא מתוך שאני מצדיק את זה, לבילה ש... לא יודע, זה לא נכון, נהיה אצלנו לשים צלב על מישהו ומוצאים אותו. אני חושב שכולם צריכים לעשות תשובה. אבל הפכו אותו להיות בלתי לגיטימי. זה כמובן בתנאי שזה עושה את זה. היום שהגדר היא בגדר פרוץ מרובה על העומד, אתה לא גודר שום פרצה. אם אתה מוריד ולא מעלה, או אם אתה אומר את הלשון הרע, או את כל הדברים שאומר חפץ חיים, גם החפץ חיים אמר שצריכים שיכוון לתועלת. כלומר, זה הותר ככלי נשק כדי להציג דבר אחר, ולא כדבר בפני עצמו. דברים אפילו חריפים יותר, אומר החזון איש בהלכות חליצה ועיבוד. ותינוק, ותינוק שנשבע מביא קורבן ומצווים אנחנו להחיותו, פה אני רוצה להבהיר על מה מדובר. הייתה מחלוקת בתקופת הגאונים. זה בעצם בין כמעט כל מה שאני מכיר מספרות הגאונים, ונדמה לי שמי ששבר את זה מבחינת ההלכה היה רש"י, שיצא נגד פסק הגאונים. וזה קשור להלכות חליצה ועיבוד. היו מקרים שאדם בעוונותינו נפטר ללא בנים, ואשתו הייתה צריכה להתייבם, או משהו מקובל יותר אצל אשכנזים, לחלוץ עם האח, והאח היה מישהו שהמיר את דתו, ולא רצה לחלוץ, ולא רצה לחלוץ, והאישה נשארה תקועה. וכמה וכמה מהגאונים פסקו כי ישבו אחים יחדיו, וככה מתחילה פרשת ייבום, בתנאי שהם אחים. אם אחד המיר את דתו, אז הוא לא אחיו. אז ממילא היא פטורה מחליצה, או פטורה מייבום, ויכולה מותר את השוק. רש"י החמיר, אבל הוא החמיר דווקא בפן היותר אנושי, נגיד, הוא אמר, אין דבר כזה, ישראל, אף על פי שחטא ישראל, גם אדם שממיר את דתו, הוא בעצם יהודי גמור. אדם לא יכול לצאת מהיהדות, וממילא הוא נשאר בגדר אח, וממילא צריכים להשיב אותו, וממילא הוא גם מחייב ייבום או חליצה וצריך לשבור את הראש, איך לעשות את זה, אני יודע, שלם לו כסף, כל מיני דברים אחרים, אני לא מדבר כרגע בשאלה המעשית, אבל זאת הייתה שאלה מאוד עקרונית שהגאונים טענו, לפחות על מומרים, הם לא בגדר אחים. אבל ברגע שהם יצאו מכלל ישראל, יצאו מכלל ישראל, לא שייך. ורש"י שבר את ההגה ב-180 מעלות בנושא הזה, וכאן על הפסיקה הזאת מדבר כאן החזון איש. ותינוק, לכן זה בהלכות חליצה ויבום. ותינוק שנשבע מביא קורבן ומצווים אנו להחיותו. מרמות שלא מקיים מצוות אם הוא גדל על הדברים האלה. ואף לחלל שבת בשביל הצעתו והגאות מימוניות מהלכות דעות. זה מבית מדרשו של מהר"ם מרוטנבורג. כתב דאין רשאים לשנוא אותו, אין רשאים לשנוא אותו. אלא אחר שאינו מקבל תוכחה. כלומר, אסור לנו לסנוח אותה, אלא אם כן הוכחנו אותו והוא לא קיבל תוכחה. ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הרי מולין, שמצווה לאהוב את הרשעים מהייתנה, והביא מתשובת מהר"ם מלובלין, כי אצלנו קודם תוכחה, שאין לנו יודעים להוכיח ודיינים עליו כאנוסים. לכן אי אפשר לנו לדון בזה לפתור מן היבום, זה מה שהזכרתי מקודם, פסיקת הגאונים, אבל הוא אומר כאן גם דברים הרבה יותר חריפים. אנחנו נחשבים כמי שלא יודעים להוכיח, וממילא לכל אחד יש דין כמו לפני תוכחה, וממילא הוא אומר מצווה לאהוב את הרשעים, כלומר ללכת, הוא הולך באיזשהו כיוון אחר לגמרי, מהמקורות שקראנו בהתחלה. בואו נעבור לרמב"ן, כבר השעון נושף באורפי. אמרתי שזו המצאה גאונית, היא קיימת בהמון בתי כנסת. ממש המצאה גאונית. מול מגיד השיעור להוסיף את השעון בדיוק מול האף. אז שיזכור אתה יוצא קצאים. כתוב כאן 7 דקות, לא? אני מדבר כבר. טוב, בסדר, אוקיי. ובכן, הרמב"ן, זה רמב"ן יסודי מאוד, שחשוב מאוד לדעת אותו, הרמב"ן לספר במדבר. כן, זה עולה על המצווה, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, את כל אשר סיבה השם הלאה לדורותכם. מה זה וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה? יש כאן מחלוקת חשובה מאוד בין רש"י, אני הולך אחרי שיטת הרמב"ן. והנה זה כפי משמעו הוא קורבן. כמו שאמר קורבן, והיה עם ידי העדת נעשתה להשגגה, הוא קורבן מומר לכל התורה בשוגג. מי שהיה מומר לכל התורה בשוגג, רוצה לחזור בתשובה, אז צריך להביא קורבן, לא מתחיל לאסוף את כל הקטעים שלו שהם אין ספור, ואז הוא יצטרך להביא 3 עדרי צאן ועוד 4 עדרי בקר, זה לא כזה דבר, אלא מביא קורבן אחד כדי לפתור את הבעיה. כגון הולך ונדבק לאחת מן האומות, לעשות כהן, ולא ירצה להיות בכלל ישראל כלל. ויהיה כל זה בשוגג. כגון שיהיה ביחיד תינוק שנשבע לבין האומות, זה כבר למדנו ברמב״ם, אבל אני רוצה לדבר על דבר נוסף. הוא אומר, ובקהל, שימו לב, כגון שיחשבו שכבר עבר זמן התורה ולא הייתה לדורות עולם. פעם הייתה התורה, אבל זה הייתה פעם, ב-121, אפס, זה לא מתאים. אנחנו צריכים לחפש תורות אחרות, כן, אני לא יודע מאיפה, התורה לא מתאימה. אם הקהל כולו, קהל כולו, זה לא דווקא 100% של הקהל, אבל בואו נגיד, אם מצב של רוב הקהל, או בואו נגיד, חצי קהל, זה מה שהוא חושב, אז הוא אומר, זה נשאר כמו שוגג. או שיאמרו, כמו שזכר בספרי, כלומר, במדרש ההלכה, מפני מה אמר המקום לא נעשה ולא ניטול שכר, אז הוא לא עושים ולא נותנים שכר, התורה ניתנה כדי שנקבל עליה שכר, אנחנו פותחים על השכר, אז ממילא אנחנו לא חייבים לעשות. כעניין שהיו ישראל עומדים ושואלים את יחזקאל, שנאמר פה אנשים מזקני ישראל וישבו לפניי, ונתנו שם סברה למה הם לא חייבים לקיים מצוות בגלות. או שישכחו את התורה. הוא כבר הראה לנו כן באבונותינו, מימי מלכי ישראל הרשעים, כגון ירובעם, ששכחו רוב העם התורה והמצוות לגמרי. וכן בא בספר עזרא באנשי בית שני. כן, יש לנו תיאור בספר עזרא, נקרא את הפסוקים, נראה מה יש לנו שם. אצלנו זה נקרא נחמיה, אבל עזרא ונחמיה זה ספר אחד. אני קורא בנחמיה פרק ח', וביום השני נאספו ראשי האבות לכל הקהל הכהנים והנביאים אל עזרא השובר ולהשכיל את דברי התורה, וימצאו, כתוב בתורה, פעם ראשונה ראו בכלל ספר תורה, פעם ראשונה הלכו לשמוע, הם גם לא הבינו, היו צריכים לתרגם להם את זה. וימצאו, כתוב בתורה, אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. שמעתם איזה תקליט הם גילו? גילו את התגלית שיש בכלל חג סוכות, לא ידעו כלום. הם דעו לפני כן של מה שקורה, לא ידעו שום דבר. באו מהגלות, כמו יהודים שהגיעו מרוסיה, לא ידעו שום דבר. אז אומר כאן, וזה שימוש לשון הכתוב שהשגגה הזאת נזכרת כאן בתורה וכל המצוות כולם. כלומר, שהדבר הזה, אני מזכיר שם את הפסוק בסוף, מוכר היטב לכולנו, ונסלח לכל עדת בני ישראל לגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה, זה נאמר על הפרשה הזאת, כלומר שיש מצב שהעם נמצא, לא הנחילו לו תורה, לא ידעו תורה, בואו נגיד גם אם זה חצי עם או קצת יותר, לא הנחילו לו תורה, לא יודע שום דבר, הכל נחשב בגדר של שוגג. כן, כלומר, לא נחשבים כמזידים, ממעלה כל ההלכות שאנחנו מדברים עליהן, לא אמורות להיות קיימות בדבר הזה. טוב, אני יכול גם לקרוא פה דבר אחרון, את שאלות ותשובות הרדב"ז, 13, כדי שנקרא את הכל, בואו נקרא גם את זה. דבר שם על מישהו שאני יודע, לא התרגשתי כל כך כמו הרדב"ז, קראתי את זה על מישהו שאמר על משה רבינו, זה משהו שהרדב"ז זה מין של להגיד כזה דבר משה רבינו, זה נורא רעיון. גם אני אמרתי פעם דבר דומה, אבל לא אמרתי שם ככה. אני לא יודע, אני יכול להוכיח משהו שנקרא, בסדר, באו להגיד, הרדב"ז ראה בזה משהו נורא רעיון, אבל זה לא מעניין שלנו, אנחנו כרגע לא מנתחים את דמותו של משה רבינו. ולמצא ניתן לפרטו מן העול לזולת זה, מפני שהוא טועה בעיונו ותקנתו כלכלתו, ולא עדיף חיים עם מי שטועה באחד מקרי הדת, מחמת עיונו הנפסד, שלא נקרא בשביל זה כופר. מביא פה איזו דוגמה לגבי רבי הלל, אדם גדול היה וטעה באחד מקרי הדת, שאמר אין להם משך לישראל, שכבר החלוק בחזקיהו, טוב, גם שם אני מבין את זה בצורה שונה, אבל מי אני מול הרדב"ז, ומפני זה הטעות לא חשבו, הוא כופר חס ושלום. שאם כן לא היו אומרים שמועה משמו. ואתה מבואר כיוון שאין כפירתו אלא מפני שחושב בשמה שעלה בעיונו האמת. כלומר גם הדבר הזה שאם אדם מה שנקרא ליבו הנסו או מוחו הנסו איך שלא נגדיר את זה אז הדבר הזה נחשב כאנוס כשוגג ואנוס ולא נחשב כמזיד. טוב, אני אספתי כאן כל מיני מקורות, אתם ראיתם שככה, ממקור 9 עד מקור 12 הייתה פה אווירה א', ואחר כך עברתי לאיזושהי אווירה ב', וזה כמובן כדי ש... קודם כל כדי שנבין מדוע אנחנו לא יכולים לפסוק הלכה אוטומטית ממה שעשה מתתיהו החשמונאי ואנשיו, אנחנו לא יכולים לפסוק מזה הלכה אוטומטית, לגבי מה שקורה היום, וגם הסברנו למה. אני סביב העניין הזה רוצה לומר עוד משהו. כן? שם היישוב כאן זה חשמונאים. לא רחוק מכאן, ישנו יישוב שנקרא מכבים, והיישוב חשמונאים הוא יישוב של שומרי מצוות. היישוב מכבים הוא יישוב בעיקרו חילוני. כן? ובין שניהם בתווך נמצאת מודיעין, כן, כלומר כל הקשר הזה, אבל אני רוצה לדבר על המושגים האלה. זה לא מקרי, בתל אביב יש רחוב יהודה המכבי, מה שקוראים היום יהודה מכבי, אף אחד לא יודע מי זה, זה שם משפחה של אנשים. אבל יש שם רחוב, שפעם היה רחוב מאוד מאוד חשוב, מה שנקרא בצפון הישן של תל אביב, רחוב יהודה המכבי. בבני ברק אין רחוב. יהודה מקבי, אבל יש רחוב מתתיהו החשמונאי. אני רוצה שתשים לב, אני רוצה קצת לדבר על ההבדל הזה בין חשמונאים למכבים בהקשר שלנו, ואני יכול להביא בדבר הזה דוגמאות רבות. ובואו ניקח אולי עוד דוגמה אחת. מה יצא בסופו של דבר מהמכבים? אגודת הספורט, מכבי, נכון? המשך. זה גם ברור למה זה המשך. אני מדבר על מה שנקרא החזון של מקס נורדאו, יהדות השרירים. כלומר, אנשים שיודעים להילחם ויודעים להתעסק בספורט וכו' 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 וכל הכיוון הזה. אם אנחנו מחפשים דבר מקביל בהיווסד אגודת הספורט מכבי, אנחנו מכירים את התנועה שנקראה ברית החשמונאים. אבי מורי היה זיכרונו לברכה, היה מהמייסדים שלה. וזאת הייתה תנועת נוער, שבעצם חינכה את כל זה, זו הייתה תנועת נוער צבאית, שחינכה את בוגריה להתגייס לאצ"ל ואחר כך גם ללח"י. אזכיר לכם שדוד רזיאל, מפקד האצ"ל, אז הוא היה סגן, בהגנה ב' של אברהם תהומי, שהיה כמובן חילוני לחלוטין, אבל אחרי שאברהם תהומי פרש, דוד רזיאל היה בחור ישיבה ממרכז הרב. כן, שלמד במרכז הרב, ומשם הוא התגייס לכל המאבק בשנות ה-30. כמובן מאבק שהחל ושנוצרה הגנה ב' ובעקבותיה הרצל, זה היה בעקבות פרעות תרפ"ט, שההגנה לא מספיק הגיבה והיה לה הרבה. אבל ברית החשמונאים כאמור הייתה תנועה דתית תורנית, ואני רוצה פה לדבר על שני השמות האלה שמביאים אצלנו בסך הכל אותו דבר, חשמונאים ומכבים. את השירים של המכבים, כשהיינו קטנים, כולנו זוכרים, ואפילו לא אהבנו וניסינו ככה לסרוג להם איזושהי כיפה, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. לא אהבנו, אז שינינו אשר חולל השם למכבים או כל מיני כאלה דברים. והחג נקרא כמובן חג האורים, כמו שקורא לו יוספוס פלביוס, ולא חג החנוכה שזה השם היותר דתי, והמכבים ביטאו, הייתי אומר, איזושהי דגל שהציונות הלכה בעקבותיו. כלומר, איזושהי מלחמת שחרור והקמת צבא ויכולת להסתער על האויב וכל מה שהדבר הזה אומר. כשבן גוריון הקים את צה"ל, אז הוא מינה כמה קצינים כדי לחקור את מלחמות העבר, כדי שתהיה מורשת לצה"ל, על פי מה שהיה כאן. ואדם בדרגת אלוף, קראו לו אלוף אביסר, נתמנה בתפקידו הזה לחקור את מלחמות יהודה המכבי, הוציא ספר כזה הרבה. אני קראתי את הספר. יכול להתווכח שם על כמה דברים, אבל מלחמות יהודה המכבי. שוב אני מזכיר את השירים, ושוב זה היה חג לאומי כללי ששייך שומרי מצוות, לא שומרי מצוות, חג חנוכה היה של כולם. על הניסים והנפלאות אשר חוללו המכבים. שולמית אלוני כתבה בזמנו, כשהייתה בת 38 זה היה, כן, פתאום גילתה את ספר החשמונאים, ואמרה, רבותיי, מה אתם חוגגים את חנוכה? אם החשמונאים היו היום, היו תולים את כולכם על עצים. כן, והתחילה לצטט משם כל מיני קטעים, כמו הקטעים שאני נתתי כאן מקודם. ומה היחס לשני הדברים? כלומר, האם באמת הציונות החילונית אמורה לחגוג את חג החנוכה? לא בתוך כריסטמס או סילבסטר, אני עושה יודע מה, אני מתכוון, אם אמורה לחגוג אותו בתוך חג החנוכה או לא, כאשר שוב אני אומר, יהודה המכבי ואחיו היו גיבורי הנוער הציוני מאז ומתמיד, על המלחמות שלהם ועל כל מה שקרה שם ועל כל החזרת ההשפעות. אני רוצה כאן לדבר, וזה בהקשר קצת שונה ממה שאמרתי, אבל זה גם כן סוג של פתרון. אני רוצה לדבר על קו התפר בין שני האישים המרכזיים שאנחנו דנים בהם, מתתיהו החשמונאי ויהודה המכבי. כמובן אנחנו מדברים על יחס בין אב לבן. מתתיהו החשמונאי היה קנאי דתי. אני אומר את הדברים בהחלט בלשון החיובית. מי שהבין שאם לא עכשיו, אם מתי, אם אנחנו לא הולכים עכשיו להציל את העסק הזה, כל העסק מתפרק, אנחנו נשארים מתייפנים בלבד, ובעצם בטל אנס. אבל אנחנו רואים מה מתתיהו עשה. הוא יצא נגד המתייפנים, הוא יצא לכפרים למול את הילדים, גם אם זה היה בכוח הזרוע, גם אם זה היה בכוח אחר. לא ברור לאן זה היה ממשיך. הייתי פעם בהצגת תיאטרון שנקרא מלחמת אחים, שתיארה הרבה מאוד, זה היה רצח רבין, ותיארה מאוד חזק ככה כמה פעמים איך מתתיהו תוקע את הסכין שלו ומתייבן, וזה כמובן כדי להסביר מה הדתיים האלה עושים. זאת הייתה ההצגה. כן? ההצגה שהייתי מוזמן אליה, יחד עם עוד כמה אנשים בעולם הקטן של הבימה. אבל לאן דבר כזה יכול היה להמשיך, אינני יודע. כשמתתיהו הזקין והעביר את השרביט או את החרב ליהודה המכבי, יהודה המכבי מבחינה רוחנית ללא ספק היה ממשיך של מתתיהו החשמונאי, ויחד עם זה הוא שינה כיוון. הוא לא עצר, עשה רוורס וחזר ב-180 מעלות באותו כביש. זה היה כזה סיבוב עגול, ומתוך נסיעה, הוא הפך את המלחמה הדתית של מתתיהו למלחמה לאומית. והצליח להשריש בקרב העם שהמלחמה הזאת על תורת ישראל הייתה בעצם מלחמה על עצמאות ישראל. ושהמלחמה על טיהור המקדש הייתה מלחמה על כיבוש ירושלים. הוא הצליח לעשות את זה. כיבוש ירושלים גם היה הדבר הראשון שאליו חתר בן גוריון בזמנו. וזה הותיר את המורשת הזאת כמורשת לאומית כללית לכל עם ישראל. אבל מה היה קורה אם לא היה קם למתתיהו החשמונאי בן כמו יהודה המכבי? אינני יודע. יש מקום לשאול. אנחנו נותרנו בציבור שלנו עם מורשת משולבת של מכבים חשמונאים. וזה דבר נכון, צריכים לזכור. כשאני מדבר על משה רבן ועל יציאתנו מעבדות לחירות מצרים, ממה זה התחיל? זה התחיל מי שלח את עמי ויעבדוני. כלומר, זה התחיל ממאבק על הזכות שלנו לעבוד את השם. אילו פרעה היה נותן את זה, עם ישראל לא היה משתחרר. רק שפרעה לא נתן את זה, ואז פרץ שם מה שפרץ, והגיעו למה שהגיעו, עשר המכות וכל מה שכתוב בתורה שכולנו מכירים. אבל זה היה מאבק שלכם מהחובה שלנו לעבוד את השם. אנחנו לא יודעים, אין שלח את עמי, שלח את עמי זה שיר של כל מיני מנהיגים שחורים, let my people go. אחר כך קמה תנועה לגבי יהדות רוסיה, שלח את עמי. אין בתורה שלח את עמי, יש שלח את עמי ויעבדוני. רק הצירוף הזה קיים, אין צירוף. זה החל כמלחמה דתית, ואז זה פרץ והמשיך למלחמה לאומית. אפשר להראות את הדבר הזה בכמה וכמה מקומות. אבל אני רוצה שנשאר בחנוכה, בנקודת התפר הקריטית הזאת, ומבחינתנו כציונות דתית היא ממש קריטית, שחיברה את הקנאות של מתתיהו עם מלחמת העצמאות של יהודה. ושזה ילך ביחד. וזה סוג אחר של פתרון ממה שנתנו כאן לכל השאלה הגדולה שנכנסנו אליה, רגע, מה אנחנו צריכים לעשות כממשיכי דרכם של החשמונאים? הראינו את כל מה שכתוב כאן, ובעיקר את החזון איש בעניין הזה. עכשיו הלכתי לאיזשהו פתרון אחר, ונותרו לי עוד שתי דקות. אז אני רוצה בדבר הזה לקטוע לגמרי וללכת לעניין אחר שקשור לזה כמובן. ודיברנו על מה שאומר הרמב״ם על הקראים. כרגע אני לא מדבר על הפטור של תינוק שנשבע, אני מדבר על עצם ההתייחסות לקראים. אני מודה שלי אישית יש לא סימני קריאה וסימני שאלה. האומנם באמת היה צורך בגלל המחלוקת הזאת להוציא את הקראים לחלוטין מכלל ישראל והתייחס אליהם כאל גויים. זה קרה בתקופת הגאונים. לא יודע, קראתי את ההיסטוריה, נשארתי בסימן שאלה. האם באמת זאת הייתה הדרך היחידה? אני רוצה רק להזכיר. במחלוקת עם הצדוקים, ממש במקביל הייתה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מי שיבדוק בדרשות הפסוקים, ההבדלים בין מחלוקות בית שמאי ובית הלל, המחלוקות בין הפרושים והצדוקים, לא כאלה גדולים. כולנו יודעים שהצדוקים דרשו עין תחת עין ממש, אוי, איזה מין אנשים. אבל זה מה שאומר רבי אליעזר במסכת בבא קמא. רבי אליעזר היה כמובן מבית שמאי, רבי אליעזר שמותי. גם בית שמאי חשבו כך. אז הייתה מחלוקת על השאלה ממתי צריכים לספור ממוחרת השבת. יש מחלוקות כאלה. מחלוקות בין בית שמאי ובית הלל היו לא פחות גדולות. ולמרות זאת על בית שמאי ובית הלל יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. וזה ברור לי לגמרי שזה בגלל המשנה השנייה במסכת יבמות, שלמרות שהיו ביניהם מחלוקות גדולות מאוד על צרת ערווה, לא אכנס כרגע לשאלה הזאת, צרת הבת מה שנקרא אצלנו. כן, היו ביניהם מחלוקות גדולות, לא נמנעו מלישא נשים אלו מאלו. כלומר, הם קיבלו הכרעות. זה לא היה פשוט. במחלוקת הגדולה שהייתה ביניהם בעליית חנניה בין חזקיה בין גוריון, נאמר היו עומדים עליהם בחרבותיהם. המחלוקות לא היו פשוטות. אבל בסופו של דבר הבינו שהמשותף חזק יותר, ושכולם אותו בית מדרש, איך שלא נראה, עם הצדוקים זה לא היה. אני לא מספיק חייתי בזמן הזה כדי לדעת מה המשמעות שהחליטו להוציא אותה מכלל ישראל. עם כל האמירות האלה שדיברנו וגם לגבי הקראים. ואני פה ממש צריך לגמור. אז אני רק אספר סיפור, איפה הסיפור עם הקראים נסגר? הסיפור עם הקראים נסגר במה שנקרא אצלנו עסק הביש. כמה אתם שהמבוגרים פה יודעים על מה אני מדבר. כן, איזושהי שרשרת אנשים די גדולה שנתפסה במצרים, אחרי איזושהי חבלה בספרייה האמריקאית שהייתה שם. חוליה שהייתה גם חוליית חבלה וגם חוליית ריגול, וזה היה כמובן טעות גדולה. ואז עסק הביש, הסיפור של ועדת החקירה, פנחס לבון, זוכרים את השמות, בנימין גיבלי, לא יודע, כל השמות האלה שהמבוגרים פה, אני חושב זוכרים אותם. כן, אז זה בסופו של דבר בן גוריון פרש. על העניין הזה, מי בדיוק היה השם שם? נתפסו שם כמה אנשים, נכנסו, גם עונו, גם נכנסו לשנות מאשר, ארוכות מאוד ל-15 שנות מאשר, שבלו מאוד, לא שוחררו, אבל שני המנהיגים נידונו למוות והוצאו להורג. כמו שאנחנו יודעים אותם, שמואל מרזוק, משה מרזוק,
שמואל עזר.
שמואל עזר ומשה מרזוק. כן, שני השמות האלה. הם היו המפקדים, והם באמת נידונו למוות ונתלו במצרים. פרט אחרון על הסיפור הזה, שניהם היו קראים. מהקהילה הקראית, הקהילה הקראית במצרים הייתה הקהילה הגדולה. והם היו קראים. וזה מה ששמר את הרב עובדיה יוסף, הוא כותב באחת התשובות שלו. שאי אפשר יותר להתייחס אליהם כנמצאים מחוץ לכלל ישראל, אנשים שפעלו ככה בשביל מדינת ישראל, והוא עשה איתם עם כל הקראים את הדרך, איכשהו חזרה. שוב עולות שאלות כאלה גם הם, וצריכים לבדוק את זה. יש כל מיני אנשים רוצים להוציא אותם מכלל ישראל, או חס חלילה לא לקבל אף אחד מהדעות שלהם, אבל גם לא להוציא אותם מכלל ישראל. כל מיני שאלות שעולות היום לגבי קונסרבטיבים, לא יודע, רפורמים כבר לא, לא יודע, לא כל כך הרבה מהם ממש יהודים, אבל אני מתייחס לאלה ש... יהודים שם, כלומר, השאלות האלה עולות ומנסרות בחלל האוויר חזק מהם. הם חלק מכלל ישראל או הם לא חלק מכלל ישראל, הם דתי בעניין הזה ידועה, והרבה רבנים לא אוהבים אותה, והדברים מבחינת ידע חזיר לגמור, אבל לפני שאני נותן תשובה לדבר הזה, עבר הזמן, אז לילה טוב.